שלום לכולם. אנחנו היום ננסה לסיים שיעור שלישי כבר לגבי שתי הברכות שלא עשני אישה שהאיש מברך ואילו שעשני כרצונו שהאישה אומרת, האישה מברכת. אז ראינו כבר באופן כללי שיש בעצם יתרון לאיש ויתרון לאישה. היתרון לאישה שהיא יותר נפעלת, יותר נפעלת כמו שדיברנו בפעם הקודמת, שהיא יותר מידת המלכות. מהי מידת המלכות? היא היכולת להכיל כוחות שונים ולהפוך אותם לאישיות עצמית ולהופיע בעצם את כל הממדים, את כל הכוחות, את כל התכונות. ולכן זה שהאישה היא נפעלת זה לא אומר שאין לה כוחות פעילים, זה לא אומר שלא צריכה לקחת אחריות ולהוליך מהלכים, ברור שכן, אבל העדינות, יכולת ההכלה, כן, לכן היא נקראת קלה מלשון הכלה, יכולת ההכלה של אותן המידות השונות שהיא יכולה להכיל בקרבה, בעצם מאפשרים לה לברך ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שעשני כרצונו. היא יותר הרצון האלוקי, כי היא יותר כלי קיבול באישיותה לכל מה שהיא יכולה לקבל, וממילא כמו שמידת המלכות, כמו שראינו, היא יכולה להכיל אל תשע המידות הקודמות, כי הרי כמו שדיברנו, מידת החסד היא רק חסד והגבורה היא רק גבורה, והנצח רק נצח וכו'. מידת המלכות אין לה אישיות משל עצמה, אבל היא מסוגלת להכיל בתוכה את כל המידות, וכל המידות האלה הופכות להיות החלק, הופכת להיות היא עצמה. ולכן האישה, היא באמת יכולה להיות כלי קיבול, כמו מעין משה קיבל תורה מסיני, שהוא כלי קיבול להופעת התורה, ודווקא תכונת הנפעלות היא זאת שמאפשרת בעצם את הגילוי האלוקי שיכול להתגלות דרכה, בדיוק על פי הרצון האלוהי, ללא סטייה וללא סתירה. אולי נקרא שוב רק את הברכה השנייה. נשים אומרות ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שעשני כרצונו. אומר הרב, עם כל היתרון של האיש הפועל והרושם את רשמי השפעתו ומפעלותיו בחיים ובעולם, כל זה נראה עוד מעט כמו שכבר דיברנו קצת, הנה יש לעומת זה גם כן יתרון לאישה הנפעלת. מה היתרון של הנפעלות? שהיא עשויה בתכונה כזאת של קבלת רשמים, ולכן היות והיא מסוגלת לקבל עליה רושם, אז היא מסוגלת גם לקבל עליה את הרושם האלוקי. היא אין לה אגו משל עצמה, אין לה איזה כבוד נקרא לזה משל עצמה, אלא העדינות שלה והרגישות שלה ויכולת ההכלה שלה, זאת התכונה הנפשית הרוחנית שהקב"ה ברא אותה עם התכונות האלה, התכונות האלה מאפשרות לה לקבל את הרשמים מבחוץ, וממילא יכולה לקבל את הרושם האלוקי בצורה יותר ישרה. בזה, אז היא עשויה בתכונה כזאת של קבלת רשמים, בזה שהפעולות והתעוררות המעשה העצמיות, כלומר זה שהיא מקבלת את הרשמים, זה מונע ממנה להתבלבל מתוך הפעילות האקטיבית וההתעוררות המעשית שלה, ויוכל לפעמים האיש שהוא יותר שייך אל הפעולות ואל הפעילות המעשית, הוא יכול ויוכל לפעמים לסור על ידי זה מהמגמה האלוקית העליונה, כמו שכבר דיברנו. מה שאין כן התכונה הנפעלת של האישה כשהיא ישרה, כמובן אם היא נפעלת מכל מה שזז ברחוב, אז זה בעיה, אם האישה נפעלת מכל מה שזז. אבל אם האישה היא ישרה כפי שכבר הוא עשה אותה, וממילא היא נהפכת לכלי קיבול כלפי הבורא, אז היא עלולה, כלומר היא מסוגלת, להירשם ולהיפעל מתכונת השפע של המעשה אשר עשה אלוהים, מהתכונה ישרה, כאשר עשה את האדם ואת העולם, עשה אלוהים את האדם ישר, ולכן היא מברכת שעשני כרצונו, כלומר ישר מכוון לרצונו העליון והפשוט, ועל כן מברכת היא האישה בהודעתה על חלקה הטוב שעשני כרצונו. אז זה מצד אחד. מצד שני, היות ובעולם הזה אנחנו חיים, ובעולם הזה צריך לקחת אחריות, ובעולם הזה צריך לבנות את העולם ולפעול בעולם ולתקן את העולם, עולם התיקון, לכן חוץ מסוג נשמה שהיא נשמה שמסוגלת להיות כלי קיבול לממד האלוהי, יש גם סוג נשמה אחר, שהוא או היא סוג הנשמה של האיש, שהוא פועל, שהוא חוקק, שהוא כובש, והוא יכול לתקן את העולם. אבל דווקא בגלל זה, מצד אחד יש לו יתרון, ולכן הוא ברך שלא עשה אני אישה, כי לנפעלות יש איזשהו סוג של חיסרון. מצד שני, יש לה פעילות סוג של יתרון, שהיא מסוגלת בעצם להיות שותפה בתיקון העולם. אז הנשמות בגורל חייהן, מחולקות הן לפועלות ולנפעלות, לרושמות את החיים ואת הווייתם בכל מכמניהם. ולכן הפעילות הגברית, האישית, האנושית, היא בעצם מסוגלת להיות שותפה בבניין העולם. ולכן אומר הרב, וכמה מידות עליונות וטובות, חזרנו לפסקה הקודמת שלא עשני אישה, החלק השני, וכמה מידות עליונות וטובות, וכמה עושר ומחבש בחלק הטוב הזה של להיות הנשמה נשמת איש פועל, יוצר, מחדש ומרחיב פעלים והגיונים, שאיפות ומעשים, על פי עצמיותו הפנימית במערכי קדושתו, הנעלה מנפש האישה. במובן הזה יש לו מעלה. וכאן הרב מוסיף עוד משפט אחד שאני רוצה לתקף על המשפט הזה היום. הנעלה מנפש האישה, או הנעלה מנפש האישה, הנחשבת כחומר לגבי צורה, לעומת נשמת האיש הצורתית. אם כן, כאן אומר הרב שהאישה היא נחשבת לנפש חומרית, לעומת האיש שהוא נחשב לנפש צורתית. עכשיו, הרבה פעמים, כשרואים את המשפט הזה ברב, ברב קוק, וגם במהר"ל שחוזר עשרות מקומות, שהאישה היא חומר והאיש היא צורה, ואיש הוא צורה, אפשר להבין שחומר מלשון חומרית, וצורה מלשון רוחנית. שהאיש הוא יותר רוחני, והאישה היא יותר חומרית. אבל זה טעות, זה לא נכון. כי הגמרא במסכת ברכות אומרת בכמה מקומות, וגם המהר"ל מרחיב בזה בכמה מקומות, שהאישה היא יותר מוכנה, כך אומרת הגמרא, נשים שעננות, אומרת הגמרא, אישה יותר מוכנה לעולם הבא. ולכן היא באמת, כמו שראינו, קנים ורחץ שעשה נקיר צונו, כי יותר, אלוהית. אז מה המהר"ל מתכוון, מה הרב קוק כאן מתכוון, כשהוא אומר שהאישה היא חומר והאיש הוא צורה, לא חומר מלשון חומריות, אלא חומר מלשון חומר גלם. זאת אומרת, כמו חומר גלם, שהוא כלי לקבל עליו צורה, כמו למשל פלסטלינה, שהיא חומר גלם, ומי שצר בה צורה בפלסטלינה הזאת, הוא יכול לצור כל מיני צורות. אז האישה, דווקא מפני תכונת הנפעלות שלה, דווקא מפני תכונת המלכות שלה, יש בה ממד של חומר גלם שמסוגל לקבל עליו צורה. אז האיש הוא צורה מצד שהוא הפועל, והאישה היא החומר מצד שהיא הנפעל. לא חומר מצד שהיא חומרית, והאיש הוא צורה מצד שהוא רוחני. אלא הנעלה מנפש האישה, האיש, הנחשבת כחומר לגבי צורה. לעומת נשמת האיש הצורתית. כדי לתרץ הייתי אומר, את הדעה המצויה, את הדעה המקובלת, אז אפשר אולי גם לומר עוד משהו. שגם אם נגיד שהאישה היא חומר מלשון חומריות, זה מגלה בעצם דווקא את המעלה הרוחנית שלה. אני רוצה להסביר את זה. חז"ל אמרו למשל במקום אחד, 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים, ואחד נטל כל העולם כולו. באותו מקום בגמרא מסכת קידושין אומרת הגמרא, 10 קבין של שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים. א', מה הקשר בין שני המאמרים האלה? וב', איך אפשר להבין את המאמרים האלה? 10 קבין של יופי ירדו לעולם. זאת אומרת שיופי זה דבר לכאורה טוב. למה? איך אנחנו יודעים? כי 9 קבין של יופי נטלה ירושלים. נו, אבל אנחנו יודעים ששלמה המלך אמר, שקר החן והבל היופי. אם כן, החן הוא שקר, והיופי הוא הבל. אומר המהר"ל שחן זה איזשהו יופי פנימי, חוכמת הנסתר. אז החן הוא רק שקר. לשקר אין שתי רגליים, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, יש לו רק רגל אחת. כלומר, יש איזו אמת מסוימת בשקר. יש איזו אמת מסוימת בחן. אבל יופי, אפילו רגל אחת אין לו. הוא הבל. הבל פה. אז אם כן, אם שלמה המלך אמר שיופי הוא הבל, אפילו פחות מכן, שהוא לפחות שקר, אז איך אפשר להבין ש9 קבין של יופי נטלה ירושלים? לכאורה היינו אומרים, כן, היינו צריכים לומר, 10 קבין של יופי, לכאורה שהם הבל, ירדו לעולם, 10 נטל כל העולם כולו, וארץ ישראל וירושלים לא קיבלה שום ממד של היופי השקרי הזה, או היופי ההבלי הזה. איך אפשר להבין את זה? אלא כאן חכמים רצו ללמד אותנו דבר אדיר. שיש שתי אפשרות איך להתייחס אל היופי. אני אגיד אולי איזה משפט עקרוני שיכול להסביר את זה. רק מי שיש לו אישיות רוחנית, באופי שלו, בתכונה שלו, הוא יכול להיפגש עם היופי החומרי בצורתו המתוקנת ולתת לו את הערך הנכון. זאת אומרת, רק ירושלים מצד קדושתה ומעלתה האלוקית, המעלה הרוחנית שלה, יודעת להתייחס אל היופי החומרי בצורה נכונה ולתת לו את הערך שלו. לכן 10 קבין של יופי ירדו לעולם. לולא אם הקדוש ברוך הוא לא היה שם 9 קבין של יופי בירושלים, אז באמת הבל היופי. אבל ירושלים, קדושתה של ירושלים, ערכה של ירושלים, מעלתה רוחנית של ירושלים, היא מסוגלת לגלות את היופי החומרי בערך הנכון והמדויק שלו. אותו דבר, 10 קבין של שיחה ירדו לעולם. 9 נטלו נשים. אומר הרב הירש, אומר הרב חרלאפ, מה ההבדל בין שיחה לבין דיבור? לא כתוב 10 קבין של דיבור ירדו לעולם. 10 קבין של שיחה ירדו לעולם. אומר הרב הירש, יש להבחין בין דיבור לשיחה. גם הרמב"ם כך מסביר וכולי. דיבור מלשון דבר. דיבור זה דיבור שיש לו משמעות. אמירה שיש לה תוכן, יש לה ערך, יש לה איזה משמעות, איזה תועלת. שיחה, אומר הרמב"ם, אומר הרב הירש וכולי, שיחה זה מלשון שיח, שיח שגדל פרא בשדה. שיח זה דיבור ללא תועלת. נו, אז אם ככה צריך להיות כתוב, 10 קבין של שיחה ברא הקדוש ברוך הוא ירדו לעולם, 9 נטלו בעלי החיים, להבדיל, אומות העולם. הרי שיחה זה דיבור ללא תועלת. איך יכול להיות ש9 נטלו נשים? אלא, כמו שירושלים דווקא מפני מעלתה הרוחנית, היא יכולה לגלות את המעלה הרוחנית הזאת בתוך הממד החומרי, כך 10 קבין של שיחה של דיבור ללא תועלת ירדו לעולם, 9 נטלו נשים, כי רק הנשים בגלל מעלתן הרוחנית שעשה ניק רצונו, יכולים לגלות את הערך האלוקי הדיבורי, החיובי, התועלתי, שיש אפילו בשיחה. אז מצד אחד השיחה כלפי חוץ יכולה להיות שיחת הילדים, שיחה בטלה וכו'. מצד שני, אם השיחה הזאת נובעת ממקור של קודש, אז היא יכולה להיות, ויצא יצחק לסוח בשדה, שהיא תפילת מנחה. זה יכול להיות שיחתן של בני ארץ ישראל תורה. זה יכול להיות שיחת תלמיד חכם צריכה לימוד. תלוי מאיזה מקום זה נובע. וכל זה גנוז, אם אפשר לומר, בפסוק בתורה, שהקדוש ברוך הוא לאחר שהאישה חטאה, אז היא נקראה חווה, אומר הפסוק, כי היא הייתה אם כל חי. שואלים חז"ל, אם היא אם כל חי, הייתה צריכה להיקרא חיה. למה היא נקראת חווה? אומרת הגמרא, חווה לא מלשון חוויה, אלא מלשון חיוויה. חיוויה בארמית, נחש. אז עכשיו בכלל לא ברור. אם היא נקראת חווה כי היא נחש, אז מה זה קשור לנימוק, היא הייתה אם כל חי? ויקרא אדם שם אשתו חווה, כי הייתה אם כל חי. איך הנימוק אם כל חי מתרץ את היותה נקראת חווה? אומר הנציב במקום, בדיוק אותו עיקרון. דווקא מפני שהאישה היא יותר רוחנית, היא יותר אלוקית, היא יכולה להיות האימא של החיים, כלומר יכולה לגלות את הממד הרוחני האלוקי בתוך כל מערכת החיים החומרית, בחינת בתוך השיחה, בחינת בתוך היופי וכו' וכו', דווקא בגלל זה, מפני זה, אם היא לא תגלה את הערך הרוחני החומרי, אם היא לא תגלה את הערך הרוחני בתוך הממד החומרי, אז האם כל חי החיובי הזה יכול להפך לחיוויה, לנחש. אז יוצא לפי ההבנה הזאת, שהאישה במהות שלה היא יותר אלוקית, היא יותר שעשה ניק רצונו. אבל בביטוי בפועל שלה, במציאות המעשית שלה, היא יכולה להיות יותר חומרית. זאת אומרת, אין הבדל בין הפירוש של הרב קוק, שהוא מסביר כאן, שעשה ניק רצונו, שהאישה היא יותר אלוהית, לבין זה שהמהר"ל אומר, ואולי גם הרב קוק כאן מתכוון, שהאישה היא חומר לא רק מצד חומר גלם, אלא חומר גם מלשון חומרית. כלומר, במעלתה הפוטנציאלית היא יותר אלוהית, אבל אם היא לא תגלה את המעלה הזאת בערך הנכון, אם היא לא תהיה עם כל חי, אז היא תגלה את זה כחיביה, כנחש. אז אם היא לא תגלה את הערך האלוקי בתוך המד החומרי, היא תהיה יותר חומרית מאשר האיש. ולכן באמת אני חושב שכולנו מכירים שהאישה מצד אחד היא שייכת מאוד לכוחות החיים החומריים, האסתטיקה וכו', מאוד חשובה לה, ובצדק. אבל מצד שני, יש בה ממד אלוהי עליון פנימי מאוד, והוא צריך בעצם לכוון את הכוחות החומרים האלה בצורתם המתוקנת. ולכן, אפשר לומר על המשפט הזה כאן שני פירושים. שנפש האישה נחשבת כחומר לגבי צורה, לעומת נשמת האיש הצורתית, או אפשרות ראשונה, לפי מה שהלכנו כאן בשתי הפסקאות האלה, שהאישה היא נפעלת, ואז חומר מלשון חומר גלם, והאיש צורה מלשון זה שהוא פועל בתוך חומר הגלם הזה, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהאישה היא חומר במובן החומרי, אבל היא חומר במובן החומרי דווקא מפני שהיא יותר רוחנית, דווקא מפני שהיא יותר אלוקית, דווקא מפני שהיא יותר אלוקית, היא קיבלה, אפשר לומר, מרחב חיים חומרי שדרכו יכולה להופיע את האלוקיות, את הרוחניות הזאת, כי יותר רצונו. זה בתנאי שהיא תגלה באמת האלוקיות בתוך המרחב החומרי הזה, אבל אם היא לא תגלה, אז היא תישאר חומרית. אז מצד אחד, סיכום, האיש מברך שלא עשה נאישה מצד היותו פועל ומצד היותו מתקן את העולם ולפי הפירוש הזה אפילו מבחינה מסוימת יותר רוחני. מבחינה שנייה, האישה מברכת שעשה נקי רצונו כי היא יותר אלוהית ולכן היא יכולה לגלות את האלוהי הזה בתוך הממדים היותר רחבים של החיים. ורק נקרא את המשפט האחרון. לכן האיש אומר שלא עשה נאישה, הנעלה מנפש האישה נחשבת כחומר לגבי צורה, לעומת נשמת האיש הצורתית, ורבה היא ההודעה המחויבת ליוצר הנשמה מכל איש ואיש שמסוגל לפעול בחיים הממשיים שלא עשה נאישה. ואין שום סתירה לכך שהיא מברכת שעשה אני כרצונו. כן. לאישה יותר חשוב היופי החיצוני, כי יש לה יכולת לגלות את האלוהי ביופי החיצוני הזה. והיות ויש לה יותר יכולת לגלות את האלוהי ביופי החיצוני, אז יותר מתחברת אל החיצוני. אבל זה בתנאי, אם היא תגלה אותו נכון, אז מצוין. אבל אם היא תתמכר לחיצוני, אז זה בעיה. בוא ניקח אולי דוגמה בדרך כלל. לרוב בני אדם ממין זכר, כשהם הולכים לאכול, מה מעניין אותם? האוכל. לחלק או לרוב בנות אדם ממין נקבה, כשהם הולכות לאכול, מה מעניין אותם? האסתטיקה. נכון? איך זה נראה ואיך זה מסודר וכו'. זה בסדר גמור. האישה היא אלוהית ברמה כזאת שהיא מסוגלת לגלות את האלוהי גם ברמת הסידור של האכילה. היא יותר שייכת אל האמצעי, יותר שייכת אל הדרך. דווקא מפני שהאלוהי יותר יכול להופיע דרך זה. הרב קוק כותב למשל בספר אורות שככל שהנשמה יותר מתגדלת, אז אנחנו רואים שהיא יותר רוצה להופיע ברובד החומרי של החיים. כי היא יכולה, הנשמה הזאת, להשפיע ולהתגלות גם את בערך החומרי של החיים. ולכן מהבחינה הזאת, האישה היא באמת יותר רצונו. אנחנו מברכים שלא עשה נאישה, האיש מברך שלא עשה נאישה, כי יש לאישה חיסרון שהיא פחות יכולה לפעול על החיים החומריים, כי יש לה אישיות יותר נפעלת. זה צד אחד. מהצד הזה אנחנו מברכים שלא עשה נאישה. אבל מהצד של המעלה האלוקית שלה, עד כדי כך שיכולה לפעול או להתגלות בכל מערכת החיים החומרית, היא מברכת שעשה ניק רצונו. טוב, ישר כוח, בפעם הבאה אנחנו נגיע, מחר, הגענו לפוקח עברי. בסדר? אז הצד השני כבר מצולם, אז נשמור את הדפים, מחר נמשיך בעזרת השם. ישר כוח.